שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אחיה. שלום הרב, אבל דווקא במקדש שני לא הייתה נפוצה בעם ישראל הקרבה מחוץ למקדש. רואים שזו הייתה בעיה דווקא של מקדש ראשון. לכאורה, דווקא כשרוצים קדושת פרט בניתוק מהכלל, צריכה להיות נטייה להקרבה פרטית. תודה רבה. נכון, מבית שני הייתה נטייה להקרבה פרטית שכל אחד בנה במה לעצמו, כך שהבמה הפרטית לא הייתה דווקא קורבנית, הייתה יותר במובן של בעלי מחלוקת פרטיים. לעומת זה, המחלוקת בימי בית ראשון הייתה שבטית, כלומר אנשים ראו את עצמם כפטורים מן ההקרבה בשלטון הריכוזי, במקום השלטון הריכוזי בבית המקדש, בגלל ההתגברות של השבטיות, אבל לא השבטיות במובן שכל אחד מרגיש את הפרטיות שלו, אלא שלא היה גורם מלכד כללי לאומה. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בפרק י' ב' פסוק כ"ט בספר דברים בפרשת ראה. כי יחרית השם אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם, ישמר לך. פן תנקש אחריהם, אחרי ישמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהם למור, איך יעבדו האלוהים, הגויים האלה את אלוהיהם, ואסכן גם אני. כאן צריך להבין מה הסכנה. כלומר, אם אחרי שהוכרתו העמים האלה, אז בדיוק אתה מתחיל להתעניין באיך הם עובדים את אלוהיהם, זה דבר קצת משונה. כן? היית צריך אולי, עוד לפני שאתה מכרית אותם, עדיין הם קיימים. ואז אתה חושב שלהם יש כוח מכוח אלוהיהם, ואז אתה מתעניין במעשה אלוהיהם, בעבודת אלוהיהם. אבל אחרי שהם הוכרתו, אז למה שתרצה ללמוד את מה שהם עשו? אלא יש כנראה הבנה שיש קשר בין אלוהות לטריטוריה. אם היית צריך להכרית אותם, והם היו חזקים בארצם, אז זה אומר שהם ידעו איך לעבוד את אלוהיהם. כל זמן שאתה במלחמה נגדם, אז אתה לא מתעניין באלוהיהם, אדרבה, אתה בא להכרית את אותם ואת אלוהיהם. אבל אחרי שהכרת אותם, הם כבר לא מסכנים אותך, אז אולי זה הזמן לפנות אל האלוהות הטריטוריאלית. זאת אפשרות אחת. אפשר להבין את זה אחרת. אפשר לומר, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, וסכן גם אני לשם. כלומר, איך שהכנענים היו עובדים לבעל או לאשתורת, אז הם עבדו לבעל ולאשתורת בהתאם לאופי של הארץ, אז אולי כדאי ככה לעבוד את השם. באותם הדרכים, אותם הצורות הפולחן שהיו מקובלות אצל הכנענים. הרי היה שזה הפשט של הכתוב, זה ההמשך, לא תעשה כן לשם אלוהיך. כלומר, אל תשתמש בדרכי העבודה שהם היו מקובלות אצל הכנענים. למה? מה? עבודת השם היא מצד הנשמה שלנו, לא מצד הטבע. כן? כלומר, זה כשאומרים תמיד שהמצוות זה טבע האדם, הכוונה טבע הנשמה של האדם. אבל הטבע הטבעי מתנגד לעבודה. כן? גם בארץ ישראל, ברור, ברור. אז לכן, אבל פה יש פה בעיה נוספת, כי למה לא לעשות את מה שהם עשו? כי אם אתה תעשה מה שהם עשו, אתה תגיע גם לתועבה. כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. כלומר, אם אתה משתמש בדרכי העבודה שלהם, אתה תגיע גם שעבודת השם שלך תהיה מתועבת. השאלה היא, למה בימי ירמיהו היו אנשים שהיו מקריבים את בניהם, כן, בימי ירמיהו, זה ירמיהו מדבר נגד זה, שהיו מקריבים את בניהם ואת בנותיהם, ושם הנביא אומר, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. למה לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי? כי היו כאלה שכנראה הביאו ראיה מעקדת יצחק, לזה שהקדוש ברוך הוא כן חפץ בהקרבת בנים, ולכן הנביא היה צריך לומר את זה. אבל אז אם ככה, למה הוא לא שלף להם את הפסוק מספר דברים, את בניהם ובנותיהם ישרפו באש אלוהיהם? לא, יגידו, יש כמה אופנים. להקריב זה בסדר, לשרוף זה לא בסדר, או משהו כזה. טוב, בכל מקרה, הפשט של הפסוקים זה, כפי שאמרנו, לא להשתמש בדרכי העבודה של הגויים לנו. הדבר הזה מעורר שאלה גדולה, שהרי אנחנו רואים שבארצות השונות, שבקהילות השונות שעם ישראל היה נפוץ בהם, אז היה חיקוי של בתי התפילה של האומות. כלומר, באירופה יש דמיון מסוים בין בתי הכנסת לכנסיות, בארצות המזרח יש דמיון בין בתי הכנסת למסגדים, כך שבכל זאת אנחנו רואים איזושהי חדירה של האווירה התרבותית של האומות בתוכנו. מה? כן, אבל זה בסופו של דבר די דומה, כי הרי כתוב, ראינו גם פרשת ויתחנן, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן, שבסופו של דבר יש שליטה של השר של האומה שבתוכה אנחנו נמצאים גם על עבודת השם שלנו. למשל, הרמב״ם כותב, ציינתי את זה כבר, הרמב״ם כותב שבבתי כנסת בערי אדום, כלומר באירופה, יושבים על ספסלים, ובערי ישמעאל יושבים על הארץ. עכשיו, אי אפשר לא לשים לב לכך שבכנסייה יושבים על ספסלים ובמסגדים על הארץ. כלומר, יש איזושהי השפעה דיפוסיבית, איזה מין אור מקיף מבחוץ שפועל גם עלינו. ואז התורה כאן מזהירה מהנטייה הזאת להידמות לדרכי הפולחן של האומות. הרמב״ם למד את הפסוקים האלה באופן שונה לגמרי. הוא אומר שאסור לדרוש אלוהים, הכוונה שאסור ללמוד את ספריהם של עובדי העבודה זרה. כן, ספרים רבים כתבו עובדי עבודה זרה בדרכי עבודתה האחי, ציוונו השם שבתורתו שלא לקרוא בכל הספרים האלה כלל, שנאמר ופן תדרוש אלוהיהם. הביא את הפסוק שלנו. ברור שזה לא פשוטו של מקרא, אבל יכול להיות מזה הלכה. כן? הרמב״ם גם כותב על עצמו, לחכמי לונל, שאין ספר של עבודה זרה שתורגם, לא, לחכמי מרסיליה, סליחה, אין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שהוא לא קרא. אז מצד שני, אתה אומר, אסור לקרוא. אז מה, איך להבין את זה? המשך דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב, מדוע הדבר הזה, מדוע זה אסור? שאין דעת כל אדם יודעת כיצד דנים בדברים האלו, ואיך מיישבים, ואיך מקשים, ואיך מתרצים. כלומר, במילים אחרות, אם אתה לא למדת את החוכמה בצורה מעמיקה, אתה לא יכול ללמוד את הספרים האלה. אם כן, אבל אם אתה למדת חוכמה, אדרבה. אתה תעשה מה שהרמב״ם עשה, ואתה תלמד גם את ספרי עבודה זרה, כפי שהוא כותב גם בהלכות סנהדרין, שכדי לשבת בסנהדרין צריך לדעת כל התורה כולה, וגם כל החוכמות, וגם כל הבלי עבודה זרה. צריך לדעת את זה. כן? אז זה יוצא לפי זה, שהאם אפשר לקרוא את ספריהם של עובדי עבודה זרה? תשובה, זה תלוי אם יש לך רב שיכול לענות על כל שאלה, אז אתה יכול ואולי אפילו ראוי. אם אין לך רב, אז גם תורה אל תלמד, בגלל שאסור ללמוד תורה בלי רב. לא תעשה כן להשם אלוהיך, כי כל תועבת השם אלוהיך, השם אשר שנא, עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם, ישרפו באש לאלוהיהם. פרק י' ג' פסוק א', את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. יש לשים לב שכאן, בחלוקה של הפרקים, החלוקה הנוצרית, פרק י' ג', כלומר פסוק א' של פרק י' ג' הוא התחלה של פרק חדש. אבל לפי החלוקה המסורתית, הפסוק זה הוא המשך של הפסוקים שקדמו, ורק אחר כך מתחילה פרשה פתוחה. כן? זאת אומרת שאם אנחנו הולכים לפי המסורת היהודית, זה בעצם המשך של את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, זה המשך של אל תעשו כן לשם אלוהיכם כדרכם של עובדי עבודה זרה. פירוש הדבר, שאל תנסה להמציא צורות פולחן חדשות, אלא רק מאשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. טוב, כאן זה המצווה הידועה של לא תוסף ולא תגרע, שצריך לדון עליה בנפרד.